רשלנות רפואית בהרדמה. ביצוע הרדמה, בין אם הרדמה כללית או לחלופין. הרדמה אזורית היא חלק אינרנטי ובלתי נפרד מכל פרוצדורה רפואית כירורגית בעולם המודרני. ביצוע הרדמה מאפשר ביצוע טיפול ללא כאבים וללא תזוזות של המטופל, שעשויות להקשות ואף לסכל את ביצוע הניתוח באופן המיטבי ביותר. יחד עם זאת, ביצוע הרדמה באופן רשלני עשוי להוביל לפגיעות רפואיות במטופל, בין אם בדרך של חסימת נתיבי הנשימה ובין אם בדרך של שינוי בקצב הלב ועוד. חושבים שעברתם הליך הרדמה רשלני? כדאי שתקראו. מדוע נצרכת הרדמה? הרדמה נצרכת בעיקר לפני ביצוע הליכים רפואיים כירורגיים ופולשניים כאלה ואחרים. הלכה למעשה, ההרדמה מאפשרת למטופל עליו מבוצע ההליך הרפואי לעבור אותו בקלות ללא כאבים פיזיים נוראיים. ומאידך, מאפשר לרופא המטפל לבצע את ההליך הרפואי בהיעדר תזוזות מיותרות של המטופל שעשויות להקשות מאוד על ביצוע הניתוח. מה קורה בהרדמה? הרדמה היא פעולה רפואית לכל דבר ועניין שמטרתה, כאמור, היא להרפל את חושיו של המטופל לצורך ביצוע ההליך הרפואי. מדובר בפרוצדורה רפואית שכיחה מאוד. הרופא המרדים או רופא מומחה אחר אחראים על ביצוע הליך ההרדמה מתחילתו ועד לסופו. למעשה, האחריות חלה החל מהצגת דרך ההרדמה למטופל ועד להצגת לאפשרויות הרדמה רלוונטיות אחרות עבור הטיפול. סוגי הרדמות מקומיות. ישנן כמה סוגי הרדמות מקומיות בהן משתמשים בעולם הרפואה. הרדמה טופיקלית. מדובר בהרדמה שנמרחת על האור ולמעשה מרדימה את המקום עליו נמרחה. הרדמה בהזרקה. נצרך בדרך כלל במקרים בהם מתבצעת עקירה של שן או הסרת שומות מאור האדם. חומר ההרדמה מוזרק. הלכה למעשה, קרוב לעצב כדי שאזור מסוים יוכל להיות מורדם. רשלנות רפואית. מהי? רשלנות רפואית עולה לכדי כל אותם מקרים בהם הרופא ביצע במטופל הליך רפואי שלא על פי הפרוצדורה והסטנדרט הרפואי המקובל לפיו היה נוהג רופא מקצועי מן אושרה, ואילו בשל ביצוע ההליך באופן רשלני, נגרם למטופל נזק. לחלופין, גם פעולות אותן היה הרופא צריך לעשות אך לא עשה שגרמו לכך שלמטופל נגרם נזק, יחשבו בגדר רשלנות רפואית. אילו פעולות מבצע הרופא בהרדמה? הרופא המרדים או לחלופין, הרופא המומחה מבצעים במהלך תהליך ההרדמה כמה פעולות, בין אם רפואיות ובין אם לאו. סוג ההרדמה. ראשית כל, על הרופא להציג את סוג ההרדמה שהמטופל הולך לעבור למטופל. אפשרויות הרדמה נוספות. הצגת אפשרויות הרדמה רלוונטיות אחרות לטיפול אותו עתיד המטופל לעבור. בחירת סוג ההרדמה. משום שיש יותר מסוג הרדמה אחד, לרופא נתונה ההחלטה לגבי סוג ההרדמה. עליו לבצע את הבחירה באופן המקצועי והמקובל על פי הסטנדרט הרפואי הנהוג והמקצועי בהתאם לנסיבות העניין. בחירת מינון נכון. ביצוע ההרדמה כאשר נבחר המינון הנכון. הלכה למעשה, בחירת המינון הנכון עבור המטופל היא שלב קריטי בהליך ההרדמה, שכן בחירה במינון שגוי עשוי לפגוע בהליך הרפואי ואף בבריאותו של המטופל. מינון נמוך מדי. מינון נמוך מדי של חומר ההרדמה עשוי לגרום לכאב למטופל ואף להפריע לביצוע ההליך הרפואי. מינון גבוה מדי. מאידך, מינון גבוה מדי של חומר ההרדמה עשוי לגרום להופעתן של תופעות לוואי קשות בקרב המטופל. תופעות אלה עשויות להסתכם באלרגיות ובתחושת אי נעימות בלבד. עם זאת, במקרים חמורים יותר מינון יתר של חומר ההרדמה עשוי לגרום אף למוות. ביצוע מעקב וניטור אחר המטופל. ביצוע מעקב וניטור אחר החולה עד שחולפת השפעת ההרדמה. יחד עם זאת, ובהתאם לנסיבות העניין, לעתים נדרש לבצע מעקב אחר המטופל עליו בוצעה ההרדמה גם לאחר שפגע השפעת ההרדמה. ביצוע מעקב אחר סימניו החיוניים של המטופל. מעקב רשלני כושל ושגוי של הרופא המרדים אחר הסימנים החיוניים של המטופל בעודו שרוי תחת הרדמה חלקית או לחלופין. הרדמה מלאה עשויה להוביל לכך שלא ישים לב לתגובה לא טובה של הגוף לחומר ההרדמה שעשויה להסתכם בנזק גדול מאוד למטופל. על ידי מי מבוצעת ההרדמה? הרדמה מקומית תבוצע על ידי רופא לא יש מומחיות בהרדמה בלבד. כאמור לעיל, מדובר בהליך לא פשוט ואף מורכב שדורש חישוב נכון של מינון חומר ההרדמה הנדרש. מעקב אחר סימניו החיוניים של המטופל הן בזמן ביצוע ההליך הרפואי והן לאחריו. כל זאת, כדי לוודא שהמטופל לא סובל מתופעות לוואי אפשריות שעשויות להתקיים עקב ההרדמה. מתי תתרחש רשלנות רפואית בהרדמה? הרדמה שנעשית באופן רשלני עשויה לגרום לסיבוכים רפואיים הנעים בין סיבוכים קלים ועד סיבוכים קשים ביותר. למעשה, הרדמה כושלת עשויה לגרור תופעות של בחילות, אלרגיות ותחושות אי נוחות, אלו מחשבות תופעות קלות יחסית. יחד עם זאת, הרדמה כושלת יכולה להביא לתוצאות קשות ואף קטלניות ביותר כגון התקף לב, שבץ מוחי ובמקרים קיצוניים אף למוות. כאשר לאחר ביצוע הרדמה נגרם נזק למטופל, עולה החשד והחשש כי בוצעה במטופל פרוצדורה רפואית רשלנית, קרי, קיימת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. קיומו של נזק. רכיב הנזק הוא רכיב חשוב ומרכזי ביותר בתביעת רשלנות רפואית. הלכה למעשה, בהיעדר נזק שנגרם למטופל, לא יהיה ניתן לתבוע בגין רשלנות רפואית. נזק בשל הרדמה יכול להתגבש לכדי, כפי שהוזכר לעיל, אלרגיות, בחילות, התקפי לב, שבץ מוחי ואף מוות. קיומה של התרשלות. רכיב חשוב ומרכזי נוסף בתביעת הרשלנות הרפואית הוא כמובן העובדה שהרופא המרדים או לחלופין, הרופא המומחה התרשל בתפקידו ולא ביצע את ההרדמה כראוי. ההתרשלות יכולה להיגרם הן בשל בחירת מינונים בהרדמה שאינה מתאימים לפרופיל של המנותח, היעדר ביצוע של ניטור ומעקב אחר המטופל בזמן ההרדמה ולעיתים אף לאחריה, בחירת סוג הרדמה שאינו מתאים למטופל ועוד. ככל שפעולותיו של הרופא אינן עולות בקנה אחד עם הסטנדרט הרפואי המקובל בתחום ההרדמה ולמעשה, הרופא לא פעל כפי שהיה פועל רופא מקצועי מן השורה, ניתן לומר כי התרשל בתפקידו. קיומו של קשר סיבתי. רכיב נוסף וחשוב עליו יש לעמוד בהוכחת התביעה את הבלת הרשלנות הרפואית, הוא הקשר הסיבתי בין הנזק שנגרם למטופל לבין התרשלותו של המטפל. למעשה, עלינו להוכיח כי אילו הרופא המרדים לא היה נוהג כפי שנהג והיה מבצע את ההרדמה כפי שנהוג ומקובל על פי הסטנדרט הרפואי הסביר בתחום, לא היה נגרם הנזק שקרה למטופל שמעוניין לתבוע בגין רשלנות רפואית. סחירת שירותיו של עורך דין מקצועי. באם אתם חשובים שנעשתה כלפיכם או כלפי יקירכם רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית במהלך הרדמה בפרט, עליכם לשקול, בכובד ראש, את אפשרות סחירת שירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית. במקרה בו נגרם לכם אם ליקירכם נזק בשל רשלנות רפואית בהרדמה, ייתכן ותצטרכו לפנות להליכים משפטיים בתחום דיני הנזיקין. הליכים אלו מצריכים אדם בעל מקצוע וניסיון המכיר את התחום אשר ידע להכווין את הלקוח אל הדרך הנכונה בטיפול במקרה תוך ייצוג מקצועי ונכון בבית המשפט. פנו אלינו בהקדם על מנת שתוכלו לעמוד על זכותכם לקבלת פיצוי נזיקי בגין רשלנות רפואית בהרדמה ולגרום לכך שהצדק יעשה עם הרופא הרשלן שעשה עמכם או עם קרוביכם עוול.